כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
גם כן תרבות. עם גואל פינטו.
שלום, תודה שבחרתם להאזין לנו. הסקט גם כן תרבות, המיטב מתוך התוכנית היומית שלנו, המשודרת בכל יום ברדיו כאן תרבות, 104.9, 105.3 FM. תהנו.
גם כן תרבות, עם גואל פינטו.
עיצומו של שבוע הגאווה, חודש הגאווה, מצד הירושלמי מאחורינו, זה התל אביבי לפנינו. ספר חדש רואה עכשיו אור בהוצאת רסלינג, הוא דן בחייהם של גברים דתיים, החיים חיים זוגיים מלאים עם נשים, אך בליבם, נפשם, מהותם, הם הומואים. מה עתידם, מה עובר על חייהם? מחבר הספר הוא הדוקטור לעבודה סוציאלית ופסיכותרפיסט, הדוקטור אייל זק. לספר קוראים בין היצר ליוצר. הדוקטור זק נמצא איתנו, שלום לך.
בוקר טוב גואל.
מתי התחלת לחקור את חייהם?
איך התחיל כל העניין? לפני כמה שנים, אחד הסטודנטים שלי, שהוא מהמגזר הדתי, סיפר לי שמתקיימת קבוצה של הומואים דתיים, נשואים, או כאלה שהוא מתלבטים האם להינשא לאישה. זה היה בזמנו במסגרת ארגון הוד. ושאל אם אני מוכן לבוא להנחות בהתנדבות באופן מקצועי. אז שמחתי לבוא ולראות על מה מדובר, וזהו, מהפגישות הספורות שהמפגשים הללו התקיימו, אני הבנתי עד כמה המצוקה היא רבה, עד כמה הנושא מורכב, עד כמה קושי רב, ועד כמה אין פתרונות קלים לנושא הזה.
ובזמנו אז חיפשתי גם... על כמה אנחנו מדברים, דוקטור זק?
כמה אנשים?
כן.
אנחנו מדברים על שיעור האוכלוסייה, שיעור על ההומואים באוכלוסייה הוא די, הוא אותו דבר בכל חברה. זאת אומרת, אנחנו מדברים על...
לא, אבל כמה מהם בוחרים גם להתחתן, להקים משפחה, להוליד ילדים, ולעשות את כל הדבר הזה בשקר מוחלט?
רבים, רבים, רבים. עכשיו, המילה שקר היא קצת קשה, צריך להבין את המורכבות פה. קודם כל, מה שהספר באמת מראה, זה שרבים מהם מרגישים באמת מחויבים על ידי החברה, על ידי הערכים האמוניים שלהם, לשאת אישה. זאת אומרת, אין דרך אחרת. חלקם עושים את זה מתוך ההזדהות עם הערכים, חלקם עושים את זה בלית ברירה, מתוך הבנה שזה לא נכון, אבל אין להם ברירה אחרת, ואז הם נושאים אישה. עכשיו, מה שאנחנו באמת, אחת השאלות שהספר פה עוסק בה, זה האם הדבר באמת אפשרי. זו שאלה אחת. שאלה שנייה שהספר מנסה לפתור ולהביא, ובזה הוא באמת, באמת ייחודי, כי זו פעם ראשונה שהאוכלוסייה הזאת נחקרת בכלל, שמביאים את הקולות שלהם. אז הדבר הנוסף שהספר בעצם מנסה לתאר, זה כיצד הומואים באופן כללי, הומואים דתיים בכלל, מצליחים להתמודד עם הקונפליקט שבין הדת לנטייה. וכיצד הם פותרים אותו. ופה מה שיותר מעניין בכל הסיפור, זה שהם פותרים אותו, חלקם פותרים את זה בהסתמכות על כתבי הקודש. להסתמכות על התורה ועל המשנה, שזה מאוד מאוד מעניין איך הם עושים את זה.
אבל בואו נשכח שיש גם קורבנות אחרים באותה הסתמכות, ואלה אנשים שאי אפשר שלא לחשוב עליהן בתוך כל המשולש הזה.
בוודאי, רבים מאותם הומואים שנישאים לאישה הם גם הם קורבנות. זאת אומרת, רבים מהם מרגישים, וחשוב מאוד להבהיר את זה, הנטייה המינית אינה חולפת לאחר הנישואים עם האישה, היא לא עוברת. ההנחיה לצערנו שעדיין קיימת מצד הממסד הדתי הרבני, לך תישא אישה והכל ייפטר, היא לא נכונה. הנטייה אינה חולפת, היא נשארת, ואז מתחילות המצוקות הנפשיות. ורבים מהם, כפי שאנחנו רואים, זה קול מאוד מרכזי שעלה בספר, מרגישים אשמה גדולה, בושה רבה, לפעמים חרטה, תסכול, זה גורם למתחים בזוגיות, כי כאשר הגבר אינו נמשך אל האישה, היא מרגישה דחויה, מרגישה מתוסכלת, היא לא מבינה למה, כי בדרך כלל היא לא מסופר לה, וזה מכניס הרבה מתחים, הרבה לחצים.
כמובן, וכשהן כן יודעות מה קורה?
אז פה גם, כן, כאשר הן יודעות, זה גם תלוי פה באמת שוב, תלוי כיצד הדבר נגלה להם. אם לפני הנישואין והגבר בא ומשתף, אז לפעמים יותר קל לקבל את זה, חלקן זה לא מתאים להם, חלקן לא תמיד יודעות במה מדובר וממשיכות הלאה. הבעיה היותר גדולה זה שזה נודע אחרי 10 או 20 שנה, כאשר יש כבר 4-5 ילדים בבית. ואז פתאום נודע לה כי היא פתאום רואה את זה באינטרנט, או מגלה, או מבינה, ובסופו של דבר זה מתפוצץ. יש הלם גדול, יש שפע גדול, אין מה לומר. ואז צריך לדעת מה עושים. חשוב לי להבהיר שבנקודות הללו צריך לקחת כמה צעדים אחורה, ולקחת נשימות, ולנסות להבין מה המשמעויות, ולעבור את התהליך אולי בעזרת יועץ שיכול גם לעזור. לא לרוץ לעורכי דין. זה, אני מכיר המון מקרים שהדברים מתפוצצים ואחר כך יש, נהרס הבית.
אבל גם בזה אנחנו רואים שינוי במהלך השנים האחרונות של הרבה הומואים ולסביות, טרנסים אפילו, טרנסיות, דתיים שנשארים עם הדת וחיים את החיים שלהם כמו שתוכנן.
נכון, נכון. טרנסים, הבעיה שם היא גדולה יותר כי יש המון נראות חיצונית וזה מאוד קשה. אבל אני, אם נחזור רגע לנושא של של ההומואים, ובמידה מסוימת גם לסביות בהקשר הזה, אז זה, נכון, יש כמובן התקדמות כל הזמן, אבל אנחנו רואים אותה היום בעיקר אולי בשוליים הרכים או אצל הסרוגים, בשוליים הרכים של הציונות הדתית, אצל הסרוגים. אני מתייחס כשאני מדבר גם על המחנה החרדלי, וכמובן גם על החרדים. בואו לא נשכח, החרדים הם 10%. שם המצב הוא הרבה יותר קשה. אני מכיר מקרים שמגיעים אליי לקליניקה של חבר'ה, שברגע שנודע בציבור על הנושא הזה, באו ודרשו ממנו לצאת מהבית. האנשים הללו עלולים לאבד את המשפחה, את הילדים, את המעמד, את הפרנסה, את הכל.
זה גם קורה בעולם החילוני, זה לא ייחודי להם דווקא.
הרבה פחות, הרבה פחות. ככל שאנחנו מדברים על חברה שיותר שמרנית, יותר מחוזקת בערכים השמרניים שלה, ככה חוסר הסובלנות כלפי קבוצות מיעוט, כלפי השונה ואחר, הוא רב יותר. זה קורה גם בחילונים, אבל שוב, אם תבדוק, אני מניח שרובם עדיין באים מרקע מאוד שמרני, גם אם הם לא חובשים כיפה. זה חלק מהעניין.
זה גם משנה את דרך הטיפול, זאת אומרת, ההתייחסות שלך או הכלים שאותם אתה לוקח לחדר הטיפולים מול הומואים דתיים, לסביות דתיות, ואלה מהציבור הכללי, הכלים הם שונים?
אני לא אגיד שהכלים הם שונים, כי הטיפול הוא טיפול, זה פסיכותרפיה כהלכתה, אבל התובנות הן שונות, וזה משהו שאני, ממש כאיש מחקר ואיש טיפול, עשיתי איזשהו שינוי בעצמי, כי המושגים ההתחלתיים שלי היו אחרים. היום אני חושב באופן קצת שונה. בשורה התחתונה, היום אני מבין את מה שאולי פעם היה פחות ברור לי, שלא כולם יכולים לצאת מהארון. אני מבין שהצורך, יש מאמר מאוד ידוע שנקרא The Need to Belong, הצורך לשייכות חברתית הוא כל כך חזק, כנראה הרבה יותר חזק מה שאי פעם חשבנו, שהוא לפעמים מועדף עבור חלק מהאנשים מאשר ללכת ולחיות בהתאם למה שאנחנו אוהבים לקרוא, האותנטיות שלך, לך אם אתה גיי, תצא מהארון ותחיה כמו שאתה צריך. עבור חלקם, השייכות החברתית מאוד מאוד חשובה, וזה אומר שלא כולם יכולים לצאת מהארון. ואז, כאיש טיפול, אני מנסה להיות הרבה יותר ניטרלי, ופשוט ללכת איתם ולאט לאט לברר איתם, בהתאם למבנה אישיות שלהם, בהתאם לצרכים, בהתאם למקורות התמיכה שלהם,
מה באמת נכון להם, בדיוק.
וזה לוקח זמן, אבל בסופו של דבר התוצאה היא הרבה יותר נכונה בשביל הבן אדם.
בין היצר ליוצר, ספרו של הדוקטור אייל זק, אני מודה לך מאוד שהיית איתי. תודה רבה, גואל. נדבר עכשיו על גברים, ובעיקר על ביטויים של גבריות צבאית כפי שהם מופיעים בתיאטרון. את השאלה הזו אנחנו מעלים על השולחן בעקבות במה לגברויות, ספר חדש של הדוקטור סיגל ברקאי שרואה עכשיו אור בהוצאת הספרים של האוניברסיטה הפתוחה. הדוקטור ברקאי נמצאת איתנו, שלום לך, בוקר טוב.
בוקר טוב.
נתחיל את השיחה שלנו במילה הזאת, גבריות. יכול להיות שימצאת מילה?
לא, 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 זה לא המצאה שלי. ב-1995 כתבה חוקרת אוסטרלית ספר, באנגלית זה נקרא Masculinities, ריבן קונל. היא בעצמה, היא אישה שהייתה בעבר גבר.
טרנסגנדרית, כן.
כן, ולכן כנראה היה לה יותר קל להבין את המגוון שקיים בתוך התחום של גבריות, שזה לא גבריות אחת, אלא הרבה מאוד סוגים של גבריות, והיא קרא לזה מסקוליניטיז, שתורגם על ידי דני קפלן, חוקר הגבריות, לגבריות. הספר תורגם לעברית.
ומשם שאבת את המילה הזאת, משם שאבת את זה, מעניין. מה מוקד המחקר בספר?
אז כמו שאמרתי, זה מחקר בינתחומי שמקשר בין המגדר הגברי לבין החברה הישראלית, הסוציולוגיה הישראלית, כמובן דמות החייל זה עניין מרכזי, והתיאטרון, בעיקר תיאטרון מ-1967 ואילך. השיר שהשמעת עכשיו, בדיוק היה לנו ערב השקה לפני כמה שבועות, וזה היה השיר שפתח את הערב, מכיוון שזה ביצוע מחודש של פוליקר לטקסט שכתב חנוך לוין ב-1968, מיד אחרי מלחמת ששת הימים.
שחמט,
מתוך הצגה את ואני והמלחמה הבאה. ואנחנו רואים אפילו רק על ידי השם הזה, את ואני והמלחמה הבאה, איך לוין היה נביא, ואיך הוא הבין את העניין הזה של הסבבים האינסופיים של המלחמות, כבר בשלב מאוד מאוד מוקדם, כשכולנו עוד היינו באופוריה אחרי מלחמת ששת הימים, וחשבנו שזאת המלחמה האחרונה.
שמה שמעניין בשיר הזה, וזה גם כמובן מתקשר אל הספר עצמו, זה העובדה שהחיילים שותקים בשיר הזה. מי שרלוונטי שם זה המלך והמלכה.
בדיוק השתיקה שהיא בגנים ובחדרים, אני ייחסתי אותה בספר לנושא של השכול, כי בששת הימים היו כמות הרוגים עצומה ופצועים, והכל הזה לא הושמע. רוביק רוזנטל, שהוא בעצמו אח שכול, דיבר על זה באחד הספרים שהוא כתב, הוא דיבר על השכול של ששת הימים, שזה היה המלחמה שבה השכול היה הכי פחות נוכח. ושוב, לוין שם את האצבע במשפט הפשוט הזה, בכי בחדרים ובגנים שתיקה, על לוח ריק, רק מלך ומלכה.
אז אנחנו בעצם מתחילים בסוף שנות ה-60 עם לוין, ואנחנו צריכים ללכת בעקבות המלחמות, כן? כי אחרי ששת הימים גם הגיעה מלחמת יום הכיפורים, שם דמותו של הגבר החייל משתנה על הבמות?
בוודאי, בוודאי. הפרק הגדול והארוך ביותר בספר מדבר על הטראומה של יום כיפור, ובעקבותיה גם לבנון, והוא נקרא מגיבור לקורבן. ואת, אם אחרי ששת הימים אנחנו, כל החברה הישראלית חשבה שאנחנו, שהגבר הישראלי הוא איזשהו אידיאל שהוגשם, הוא איזשהו מאצ'ו, איזשהו גנרל או מפקד עשוי ללוחת שיכול לנצח בכל מלחמה, אז הנפילה ב-73 הייתה הרבה יותר גדולה. ומההלם והתדמה של מה שנתפס אצלנו כתבוסה, משתנה גם תפיסת הגבריות. החיילים חוזרים מהמלחמה פגועים ביותר, גם פיזית אבל בעיקר נפשית, והם לא מודעים לזה שזה קרה במלחמה. הם זועמים, הם מבולבלים, וכשהם חוזרים לאזרחות זה ניכר מאוד, זה ניכר גם בתיאטרון, זה ניכר גם באומנות הפלסטית, זה ניכר בתרבות בכלל, כמובן, מוטי אשכנזי שאני מראיינת בספר, אבל באומנויות זה בא לידי ביטוי על ידי גברים לוחמים, שהם גם יוצרים. והם
שהם לא הסכימו יותר לשתוק. הם כבר התחילו לדבר.
לא, הם לא רק התחילו, זה היה איזושהי התפרצות זעם בכל האומנויות, גם בקולנוע, גם באומנות הפלסטית, גם בתיאטרון, שהייצוגים התרבותיים של אותה תקופה שנכתבו על ידי גברים ישראלים, היו כולם, עסקו כולם בטראומה, בהלם, בדמות הגבר הפגומה, הפצועה. הם לא תמיד ידעו לייחס את זה למלחמה הספציפית הזו, אבל פתאום עולה דמות גבר כזאת מפורקת, שזה לא היה לפני כן, זה לא, בטח לא במידה כזו. שזה פשוט משתלט על כל על כל השיח התרבותי בשנות ה-70 וה-80.
היו במאיות נשים שהשפיעו על הדמות הזאת, או לפחות איך שהיא צוירה על הבמות?
יותר מאוחר. בשנות ה-90, ככל שהתיאטרון עובר פמיניזציה, לאט לאט יש השפעה גם על הדמות הגברית. בספר אני מציינת במיוחד את ענת גוב, למשל במחזה שלה עקר הבית, היא מתארת
טייס
לשעבר שפורש מהשירות, והוא צריך אחרי שנים שהוא לא היה בבית ובמשפחה להיות נוכח בבית בחיי היום יום, לעזור לעשות סלט או לחתוך עגבניות,
והכל צבאי אצלו. כן.
כן, והוא נותן הוראות לאשתו ולבנות שלו, הוא חושב שהוא גנרל גם בבית, ולאט לאט הן מחזירות אותו למקומו ולפרופורציות שלו, והוא לומד שהוא צריך לעבור תהליך, ושהבית זה לא המחנה הצבאי. ובסוף הוא מתרקח, והעניין האופטימי פה הוא שגבריות פרו-פמיניסטית בסופו של דבר היא גבריות יותר מושכת.
ובראי שבוע הגאווה שאנחנו נמצאים בו, גברים הומואים שינו את התיאטרון, או לפחות את הדרך בה הגבר נראה בו?
תראה, בשנות ה-70 וה-80 לא היה הרבה תיאטרון הומואי מקורי בישראל. זה תהליך הדרגתי, בהתחלה עד שנות ה-70 לא היו בכלל מחזות שדיברו על הנושא. משנות ה-70 ואילך אנחנו יותר רואים הצגות שהועלו שהן תרגום להצגות מצליחות בחול. ושם באמת יש טיפול בדמות הגבר, אבל בצורה שמתאימה יותר לתרבות האמריקאית למשל, ואז כחול בוער למשל שעלתה בשנות ה-80, הגברים ההומיים שם מיוצגים על ידי גברים סטרייטים, שגם בתקשורת התקופתית הם תורכים מאוד מאוד לציין את זה שהם סטרייטים.
כן, זה תמיד.
כן, נתי רביץ וליאור אשכנזי. אז הדברים האלה מתפתחים רק בשלב יותר מאוחר, באמת במקביל ובקשר ישיר להתפתחות של הפמיניזם בתיאטרון. וב-1994, זה נקודת ציון חשובה, לשבוע הגאווה נכתב סוג של מקבץ יצירות קצר שנקרא יש לו מילים משלו.
על פי הכתובים של אוחובסקי בעיתון העיר.
גם משה מעיתון העיר, אבל גם עוד כותבים הומואים ישראלים, מי שביים את זה זה נועה מאירי, והם מעלים את בהתחלה את זה בפני הקהילה, בשבוע הגאווה, אבל לאט לאט זה די
זה גם הגיע עד אדינבורו, כן? זו הייתה הצלחה מצליחה מאוד, גם בעולם. כן.
הטקסט המשני היה סרט שנעשה על היציאה של ההצגה הזאת לפסטיבל אדינבורו, ששם בעצם יש שם איזשהו נרטיב שהם מתחילים מכלום ואף אחד לא רוצה לבוא ולראות את ההצגה, אבל לאט לאט הם ממש מסתובבים ברחובות ומשווקים את זה, ובערב האחרון האולם מפוצץ. כן, ויש איזושהי תחושה ככה של ניצחון, וזה קצת משל על הסיפור הקווירי כולו בישראל.
מעניין, אז אנחנו... כן.
מה שחשוב להגיד זה שמשמיעים את קולם שלהם, ושלא כמו בהצגות המוקדמות, אין כאן את הסטרייט שמייצג הומו, אלא ההומו מייצג את עצמו, ואנחנו רואים שבעצם חוויות של הומו זה חוויות של כל אדם, ואפשר להזדהות איתם ברמה הזאת.
כמובן. נאמר שוב, במה לגברויות, מילה נהדרת, דמויות החיילים הישראלים בתיאטרון, הדוקטור סיגל ברקאי, אני מודה לך מאוד שהיית איתי הבוקר.
תודה רבה. להתראות.
פוס סלווטורי מונדי, זו שאלה ששואלים אנשים רבים בעולם האומנות בחודשים האחרונים. איפה סלווטורי מונדי? והם מתכוונים לציור שצויר או לא צויר על ידי ליאונרדו דה וינצ'י. אז אולי נושאי בשורות חדשות טובות אנחנו, אולי אנשי ארטנט מצאו אותו, ולא תאמינו איכן, הם מצאו אותו, את הציור היקר בהיסטוריה שנמכר במחיר של 450 מיליון דולרים, תלוי על קיר ביחטה. ביחטה של יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמן, על היחטה שלו, שאך לפני ימים, אם זה מעניין אתכם, אגנה בשער ממשך. זה לא הסיפור היחיד שקשור לסלווטורי מונדי שמעסיק אותנו בשבועות האחרונים, אולי חשוב יותר. האם מוזיאון הלובר יציג את הציור בתערוכת אוקטובר שלו, תערוכת ענק שמוקדשת למאסטר, לציון 500 שנים ללידתו? אם יציגו, זה יעיד שצמרת עולם האומנות נותנת לו הכשר. אם לא יציגו, כנראה שלא. אבל אם יציגו, איך יציגו? תחת איזו חותמת? דווינצ'י? או אולי האטליה של דווינצ'י? נעשה סדר עם כל הסיפור הזה. נעשה זאת עם שלומית שטיינברג, אוצרת אומנות אירופה במוזיאון ישראל. שלום לך, בוקר טוב.
בוקר אור.
האם סלווטורי מונדי נמצא אצלך בסלון?
לא, אין לי מקום. הבית מלא בטיציינים ורובנסים. אנחנו לא נוכל הפעם, מתנצלת. לא, אבל...
על קיר של יחטה, את מעלה בדעתך.
אני, כן, האמת שאני קוראת הבוקר את החדשות האחרונות, והציניקנים של עולם האומנות נורא משרושעים מהסיפור הזה. למשל, אחד מהם כתב, שנו, אחרי כל הרסטורציה שזה עבר, אז נו, התזה של מי מלח. מה זה כבר יכול לעשות?
על קיר של יחטה שהוגנת ממש כמה דקות מאיתנו. אז הציור הזה...
טוב, שר משך, פעם עוד היינו מגיעים לשם.
נכון, נכון, זה ממש רגע, רגע מאיתנו. הציור הזה בעינייך מעניין, מסקרן אותנו כל כך בחודשים האחרונים, בשנתיים האחרונות, בגלל המחיר ששולם עליו?
בוודאי, תראה, כשאנחנו חושבים על ערכים של יצירות אומנות, דברים נשברים כל הזמן מבחינת שיאים, אבל לנו באופן מאוד איקוני, ואולי בגלל שאנחנו גם קשורים לנושא מהיותנו העם היהודי, עדיין המחיר של האישה בזהב של קלימט, שנרכש לנויה גלרי של לאודר, הוא אחד השיאים הכי גבוהים שנשברו אי פעם,
מה זה היה 200? זה היה 200?
זה היה 143 מיליון פאונד, כמדומני, ואם אני לא בדיוק מדייקת באפסים הקטנים, אז סליחה איתכם. אבל העניין הזה שבעצם יצירה, ואני מדברת לרגע על הקלימט, הפכה להיות כל כך יקרה, עד כדי כך שאם מוזיאון רוצה לשאול אותה לתערוכה, ערכי הביטוח מסבכים את התקציב ואולי הופכים אותו לבלתי אפשרי מבחינת השגת כסף להקים את כל הדבר הזה, הייתה מין נקודת מפנה. עכשיו אנחנו יודעים, פיקאסוים נמכרים מאוד יקר ואימפרסיוניסטים נמכרים מאוד יקר. הסלווטור מונדי זה היה מהפכה אדירה, משום שהמחיר של 450 מיליון זה לא מחיר שאי פעם נשמע כמו. עכשיו, כשיצירה זוכה למחיר כזה, ועוד נרכשת על ידי אחד השחקנים החדשים והפעילים בשוק האומנות, שזה העולם הערבי, והנסיך יורש העצר כאחד המייצגים שלו, אתה פתאום מבין שיש איזה שיפט, שקורה משהו, שמשתנים דברים. הוא יכול מאוד להיות שלטובה. הרי מדברים על לפתוח עוד מוזיאונים באזור האמירויות, והלובר מעורב.
התכנון החדש שלו זה בעצם לתת פייט ללובר אבו דאבי, ולעשות אצלו במדינה את גן העדן של האומנות הגדול ביותר בעולם.
כן, לי יש תמיד פחדים כשאומרים לי המוזיאון הגדול ביותר בעולם, משום שזה מזכיר לי דברים מהעבר, כששליטים מסוימים רצו דברים גדולים מתמיד. בדרך כלל, פה זה נעשה בדרכים חוקיות לחלוטין, זה לא מחובר לביזה, והאנשים האלה הם אנשים חיוביים ביותר, והרצון שלהם ליצור גן עדן של אומנות, במקום שבאמת אומנות לא הייתה בו.
חיוביים, רק כל עוד הם לא רוצחים את חשצ'וגי, כן? זה הכל, זה הכל, זה הכל במרכאות. הכל מסובך.
אנחנו הולכים פה על ביצים, שמת לב. אבל העניין הוא כזה, יש פה באמת קונפליקט, שזאת אותו בתחילת דבריך ואני אחדד אותו. אם באמת היצירה היא של ליאונרדו, ואנחנו כולנו מקווים שככה יתברר, כי אז זה עוד יצירה בקורפוס העבודות הלא מאוד גדול שלו.
הקטנטן, כן.
ושבאמת שופכת אור על דברים אחרים שקרו. זה יהיה מעולה. זה יהיה מעולה משום שאנחנו רוצים שדברים יהיו בדורים וסדורים והכל יהיה בדוק, וזה נותן גם לאנשי תולדות האומנות, לחוקרים, לעוצרים, תחושה בטוחה. ברגע שאנחנו מתחילים לדבר על תלמידים שלו, סטודיו שלו, לואיני, סלאי, אחרים, אנחנו על שיפטי גראונד, אנחנו כבר לא במקום שאנחנו מרגישים בנוח. משתי סיבות, היצירה יוצאת מן הכלל, היא טובה, היא באמת טובה. אז זאת אומרת שהאם מישהו מהתלמידים של לאונרדו עלה על רבו? ואם כן, איפה עוד יצירות שלו נמצאות? אולי כדאי לבחון מחדש את כל הנושא. אולי התעלמנו ממישהו, אולי נתנו למייסטר כל כך הרבה תארים וכבוד וקשרנו לו זרים, שהתעלמנו מזה שגם ממנו יכול היה לצאת תלמיד מצוין, ראה ון דייק שהיה תלמידו של רובנס. שלא נופל ממורו ומקבל את כל הכבוד הראוי לו, אף אחד לא זוכר אותו, רק התלמיד. עכשיו, כאן, אם באמת אנחנו מדברים על תלמיד, והחתרנית שבי מאוד רוצה את הפתרון הזה, כי זה קצת הופך סדרים וקצת מבלבל את העולמות, אז לתערוכה בלובר זה יכול אולי להיכנס בתור משהו שהוא בצד, בגלים שמקיפים את הנושא המרכזי.
כן.
אוקיי, חזרנו לנושא הביטוח.
אוקיי, אז לפני הביטוח, נחמד כל מה שאת אומרת, אבל את לא עובדת בלובר. ואני אתן לך את התיאוריה שלי,
חכה, אני עוד רגע,
והיא קונספירטיבית לגמרי, ונדון בה ככזו.
אוקיי.
אנשי הלובר יודעים שהסלווטור מונדי לא צויר על ידי דווינצ'י. נקודה, סימן קריאה. אנשי הלוב מתים מפחד מאנשי האמירויות, בוודאי מיורש העצר, שתורמים להם הרבה מאוד כסף לתערוכות חדשות. אנשי הלובר לא יודעים כיצד להגיד לאותו יורש עצר, אתה שילמת 450 מיליון דולרים על יצירה שאולי שווה 2 מיליון. ואז הם נמצאים, ואנחנו עוד רגע אוקטובר, כן, אנחנו 3 חודשים לפני תערוכת הענק, הם אלה שבעצם ימוטטו את כל עולם האומנות, בעצם זה שהם לא יכריעו את ההחלטה האומנותית, לא הכלכלית, שהם חייבים לקחת.
אוקיי, אז בעצם אם אנחנו נמשרים באותו משחק שחמט, או אולי זה 6-6, עדיף להם שהנסיך יגיד בתוקפנות שהוא לא נותן ליצירה, מפני שהוא רוצה שהחשיפה הראשונה שלה תהיה אצלו במוזיאון. ואז נפתר את הבעיה. קודם כל קיבלנו דחייה, כמו שאנחנו אוהבים. ההחלטה לא נפלה פה. לא אנחנו אלה שצריכים לקחת אחריות, אנחנו אנשי הלובר הדמיוניים, על משהו שאולי הוא מפוקפק, אולי אנחנו לא בטוחים בו, אולי הוא שופך אור חדש על כל תולדות האומנות, בעיקר בקטע של הרנסנס בסיאו באיטליה. לכדה, אנחנו בעצם עד אוקטובר, לא, בטח לא אוקטובר, אלא יותר קרוב להיגיון אמצע ספטמבר, כי דברים צריכים לזוז ממקום למקום, כן. צריך להעלות אותם על הקיר, צריך להכין להם את התשתית הראויה, כי זה בטח תמונה שאם תגיע לתערוכה, תקבל מיקום מרכזי.
ואם היכטה בכלל יכולה להגיע עד הלוב.
כן, גם נכון. אבל דובר על איזה מטוס פרטי באישון לילה. תראה, אנחנו בעצם, למה אנחנו נורא נהנים?
נורא, אני האמת, אני מודה שאני נורא נהנה. לא, זה סיפור בלשי נפלא, זה ספר של דרור משעני, אתה יודעת, זה לא להאמין.
לגמרי, אני רואה את החוקר אברהם אברהם בתמונה. אבל תאר לך, וכאן אני אומרת את זה מהרהורי ליבי ומרצונותיי, שהוא יגיד שבעצם הוא רוצה לתרום את זה למוזיאון ישראל כחשיפה ראשונה, כחלק מתהליך שלום. כמה נחמד זה יהיה. כמה זה יהיה הצרה שלי אז?
ואת, את יודעת מה, אני הולך עם המשחק שלך ומילה לסיום, ואת מעיזה לחתום שם דווינצ'י?
מה פתאום, אני מיד הולכת למורים שלי מהאוניברסיטה. שולה אותם מאיפה שהם נמצאים ומניחה עליהם את כל האחריות.
את כל האחריות. צריך לומר שאחד מחוקרי האומנות, שאני לא זוכר את שמו, את בוודאי תזכרי, הגדולים בעולם כבר פרסם ספר ממש לפני רגע, שבו הוא פשוט מודיע לעולם שזה לא דווינצ'י.
לא זוכרת, אבל אני כן זוכרת שערוריית פרידריק הארט והפסל של מיכלאנג'לו, שכל כמה זמן מציעים לנו אותו להשאלה. אז מי היה מאמין?
לכם במוזיאון ישראל יהיה משהו סביב דווינצ'י?
מי יודע, היו דיבורים, היו תקוות, כמו שזה בא, ככה זה הלך. אנחנו עדיין מאמינים שיכול להיות שיהיה איזשהו תהליך חילופין בינינו לבין איזשהו מוזיאון נחמד באירופה שירצה לשאול יצירה שלנו וייתן יצירה שלו.
למרות שנדמה שבתערוכת אוקטובר של הלובר הם לקחו את כל הדווינצ'ים הקיימים בעולם.
כן, זה היה אחת הסיבות שהדבר הזה
לא קם.
לא כל כך קם. אבל תראה, אני עדיין מקווה שיגיע לכאן קרוואג'ו, ללא כל קשר לימי הולדת ותאריכים. זה, לכל אחד יש את החלום שלו, זה עדיין החלום שלי.
יפה.
אז אם לא לאונרדו, אז קרוואג'ו גם הולך.
כן, זה תמיד טוב. יאללה, אנחנו נמשיך עוד לדבר על סלווטורי מונדי, תמיד כיף לדבר עליו.
נראה לי.
שלומית שטיינברג, תודה רבה לך שהייתי איתי הבוקר.
תודה גואל, ביי.
$44,000. $44,000 זה המחיר ששילם קונה אנונימי במחירה פומבית שהתקיימה אך לפני כמה שעות בבית המחירות סוטביז בלונדון, תמורת קבוצת שיער שהייתה שייכת לבטהובן, הגאון שאת מה, שאת הלחן הענק שלו אנחנו שומעים עכשיו ברקע, את היצירה הנפלאה שלו אנחנו שומעים ברקע. קבוצת שיער, זו קבוצת שיער שמומחים והיסטוריונים מבטיחים לנו שאכן שייכת לבטהובן, ובטהובן עצמו העניק אותה לחבר פסנתרן שהעביר אותה אחר כך לתלמיד, עד שהגענו לימים אלה. נדבר על זה, אולי על הכבוד, אולי על השיגעון, נעשה זאת עם איש מגיע לו כבוד, ומגיע לו גם שיחה על שיגעון. המלחין, הפרופסור עודד זהבי. שלום עודד.
שלום רב גואל. איזה מבט מדהים אל ההיסטוריה הזה. ההארד רוק קפה. המאה ה-18. בחיי, תשמע. אתה יודע, הייתי לפני כמה זמן בהארד רוק בפורטוגל. ראיתי שם גיטרות של כל מיני רוקרים. זה היה נפלא. עכשיו אתה יודע, יש לנו כנראה, זה לא המצאה, השיגעון הזה של מזכרות מאומנים גדולים. זה לא המצאה חדשה.
אבל כאלה מזכרות, נאמר, רק בשביל המאזינות והמאזינים שלנו, כבר נמכרה קבוצת שיער של בטהובן בעבר, שנגזרה עם מותו, גם כזו של שופן, גם כזו של מוצרט, הם לא המציאו שום דבר סוטביז. היית משלם $44,000 על חתיכת שיער שנמצאת בתוך זכוכית?
תשמע, אני הייתי משלם אולי איזשהו סכום על שערו של אלי בן רימו, שאתה יודע, של יוסי בן עיון, זה אנשים שעשו משהו עם הראש שלהם. איך בטהובן בדיוק השתמש בשיער שלו, אני לא כל כך בטוח. אתה יודע, זה כמו שמישהו יבקש את החתיכה מהגרביים של מישהו. זאת אומרת, תשמע, דובר פה באיזשהו סוג של גחמה, כביכול מאדירה את הקונה, אתה יודע. אחד יגיד, שמע, יש לי חתיכה מהמאי הגס של ביאליק. יגיד השני, יש לי חתיכת לשון של ז'בוטינסקי. יד רבק, אבל אין לזה שום קשר לשום דבר. אולי איזשהו רצון לשמר את הגשמיות של הבן אדם. מעניין אותי בכמה בעצם היו עולות, או כמה עולים כתבי יד של בטהובן, כמה עולים, אתה יודע מה, אני לא יודע, זה בעיניי נראה לי טירוף מוחלט, אבל זו תעשייה שקיימת לצד כל מיני גחמות אחרות.
אבל זה מעיד גם על מקומו של בטהובן בחיים שלנו, אז בוא נאמר על זה מילה.
לגמרי, לגמרי. זאת אומרת, בטהובן הוא באמת, באמת מותג. אני חושב שהוא הצליח לצלוח גם לעיצומה, לתוך המרכז של התרבות הפופולרית, וזה מכיוון שאלף, מוזיקה ששרדה כל כך הרבה זמן, כפי הנראה יש בה משהו שמדבר לאנשים ללא הבדלי דור. והדבר השני הוא שכל כך הרבה מהיצירות של בטהובן בעצם נוקסו גם לטובת התרבות הפופולרית. מי שלא הכיר את הסימפוניה התשיעית לפני התפוז המכני הכיר אותה אחרה, ומי שלא הכיר את הסימפוניה החמישית לפני מלחמת העולם השנייה הכיר את זה כעות של שידורי ה-BBC. זאת אומרת, בטהובן הוא בעצם מותג שאין עליו עוררין, מותג אנושי. ועכשיו, אם מישהו רוצה את השערות של בן האנוש הזה, וואלה, שיהיו בריאים בחיי.
כן, הם מדברים על זה במונחי, מה, פתיחת שיחה, כן? לשים את זה בסלון ולהגיד, אתה לא מאמין מה יש לי כאן. זה באמת נשמע מגוחך, אבל בהחלט, בהחלט דרך זה אנחנו יכולים לדבר על היכולת של גם המוסיקה הקלאסית להמציא עצמה מחדש לעולמות שהם מעבר לעולמות הקונצרטים.
נכון, נכון. כי אני חושב שהיום הנוכחות שלה, תשמע, צריך לזכור שבתקופה של בטהובן, יכולת לשמוע את המוסיקה שלו רק עם איזושהי תזמורת ליד הבית שלך. השמיע אותה. היום המרחב הציבורי הוא עשיר, הוא כולל כל מיני דברים. ואחד הדברים שבהחלט נמצאים בו מאוד, זה בטהובן. ואתה יודע, אנשים נהנים מבטהובן אפילו בלי שהם יודעים שזה בטהובן, ואולי הם לא נהנים מיצירות שלמות, או דווקא מביצוע קונצרטנטי, אבל הוא נוכח בכל מקום, וניתן להניח שהוא ימשיך להיות כזה. הוא כבר עבר כמה שלבים אבולוציונים, הוא והשערות שלו מסתבר. אז אתה יודע, כפי נראה, זה הקסם נשאר.
ואנחנו מדברים על מה, 200 שנים מאז שהוא הלך לעולמו.
נכון.
עד כמה הוא היה מהפכן?
הוא היה מהפכן. הוא היה מהפכן כי הוא לא יכול היה אלא להיות בטהובן, ומבחינתו כל המוסכמות המוסיקליות היו בסך הכל איזושהי סיבה להתעמת איתן. הוא פרץ את הגבולות של הסימפוניה, הוא פרץ את הגבולות של הקונצ'רט, הוא פרץ את הגבולות של רביעיית המיתרים. זאת אומרת, בעצם, ודרך אגב, הוא שילם על זה מחיר בחייו, אתה יודע, לפני כמה זמן נתקלתי באיזה ביקורת שאומרת, למה הקשקשן הזה צריך כל כך להנחיח את החדשנות שלו? זה היה אפרופו הסימפוניה השלישית שלו, אתה יודע, אחת היצירות המבוצעות והנגישות ביותר שיש. אבל הוא עשה את זה לא כי הוא רצה להיות חדשן, אלא כי הוא חשב אחרת מרוב בני אדם, זה מה שקוראים גאון.
ואותה גאונות הפריעה לו בחיים עצמם, זאת אומרת, אנחנו בבחינת גאונים שרואים את מה שבני דורו לא ראו?
נכון, אני חושב שחדשנות תמיד מעוררת עליה גם את חמתו של הממסד המקובע. אני חושב שברגע שצץ קול אחר, זה אפילו אם זה לא נאמר בצורה גלויה, במשתמע מה שמסביבו, מעצם היותו אחר, אולי הוא פחות טוב, ואז יש תמיד איזושהי התנגדות. אבל בטהובן היה פורץ דרך שלמזלו לא הקשיב, תרתי משמע, למי שסביבו, ועשה את הדבר שלו, והיום ההיסטוריה, לא רק ההיסטוריה של היום, גם מיד אחרי מותו, הייתה לו השפעה כל כך גדולה שאנשים כמעט ולא יוכלו לכתוב סימפוניות די הרבה שנים, כי אמרו, בטהובן כבר עשה את מה שאפשר עם עם הדבר הזה. אז זה כיף.
הוא היה יותר חילוני או יותר רומנטיקן?
הוא היה חילוני והיה איש, הייתה לו מודעות פוליטית, הוא הקדיש ואחר כך קרא את ההקדשה לנפוליון, ברגע שזה הפך ממשחרר לטירן, ועוד כל מיני דברים. האיש היה מיוחד, היה מחובר לזמנו ולתקופתו, למרות שלא היה איש רעים להתרועע.
טוב, זה בסדר, מותר לו.
לגמרי, לבטהובן מותר.
לבטהובן מותר.
כן, לבטהובן מותר.
טוב, לי אין שערות לתרום לאף אחד, לא באף מחיר.
אני חשבתי על הדבר הזה, אנחנו נצטרך למצוא איזושהי ממורביליה.
כיס מרה.
כיס מרה זה טוב, אני מוכן לחלק חלקים מהלשון שלי לכפרים נידחים של אילמים בכל רחבי אפריקה אחרי מותי, כאמור.
אחרי מותך, כמובן, אנחנו צריכים אותה. המלחין, הפרופסור, עודד זהבי, אני מודה לך מאוד שהיית איתי הבוקר.
תודה רבה. Чорний ворог, що ж ти в'єшся
над моєю головою? על רקע הצלילים היפים האלה, המאיימים אולי, נדבר על הנושא הבא שלנו. זה קרה ב-26 באפריל 1986, כבר למעלה מ-30 שנים, תאונה במתקן הגרעיני בצ'רנוביל, מה שנחשב עד להיום לאסון האקולוגי הגדול ביותר של המאה ה-20. עכשיו מיני סדרה בהפקת HBO האמריקאית וסקאי הבריטית, קוראים לה צ'רנוביל כמובן, היא מוצגת בערוצים השונים בישראל, והיא מביאה את סיפור האסון וסיפור הכיסוי. המחמאות לסדרה רבות, יש בה אימג'ים שאתם לא תשכחו הרבה מאוד זמן, אבל מה חושבים ברוסיה ובאוקראינה על הסדרה הזאת? נשאל את אשת כאן תרבות וכאן רקע, לנה רוסובסקי, שגם נמצאת איתנו באולפן. שלום לנה.
היי גואל, אז כמו שאמרת, באמת הרשת גואשת גם אצלנו לצורך העניין, וגם הרשת האוקראינית והרוסית. אני הבאתי כמה ציטוטים, גם של אנשי תרבות וגם של פשוט אנשים שמדברים ברשת על הסדרה. בגדול אפשר להגיד שהלך הרוח הוא מאוד מאוד חיובי, מאוד אוהבים את הסדרה הזאת.
למרות.
למרות. אני אגיד לך גם ככה, לפני שאנחנו ככה יותר נצלול לתוך התגובות ומה אומרים האנשים, צריך לומר שבתרבות הרוסית ובזמנו גם של הסובייטית, של ברית המועצות, בפלטפורמות תרבותיות שונות כן התעסקו בנושא הזה. זאת אומרת, זאת לא פעם הראשונה שאנשים פתאום נחשפים לסדרה. היו עשרות סרטים, דוקומנטרים, ולא רק על הנושא של צ'רנוביל, בין אם זה על אירועים ההיסטוריים שהיו שם, בין אם זה היה רק על איזשהו סיפור אהבה, גם סרטים כאלה היו, כן, וכמובן הספר של סבטלנה אלכסייביץ' שהיא זוכת פרס הנובל, כן, עם עדויות של אנשים שהיו שם, הוא מאוד חזק, והוא גם פורסם בשנת 97. עכשיו
אבל
הסדרה
בצורה
הזאת.
בצורה שבה האצבע לגמרי מופנית, האשם מופנה כלפי האנשים שניהלו את הדבר הזה, בטח בצורה כזאת הם לא ראו את זה עד עכשיו.
תראה, מצד אחד לא ראו, מצד שני, אנשים חיו את זה, וצריך לא לשכוח את זה. אנשים חיו את זה, ואנשים ידעו, אולי לא ישר, בגלל שהשלטונות הסתירו את זה, ידעו מה קרה. אני יכולה להגיד לך שממש לפני כמה ימים דיברתי עם חבר טוב שלי, והוא היה ככה נער באותה תקופה, גר בקייב, זה 110 קילומטר מצ'רנוביל, והוא אמר, לנה, התחילו להגיע אלינו שמועות, לא היה שום דבר מבוסס, אמרו לסגור חלונות, לשתות יוד, כל מיני דברים הזויים לחלוטין. עכשיו, אחד הדברים, אגב, שהסדרה לא מתייחסת אליו, אבל זה אירוע מאוד מאוד מקונן, אפשר לומר, בטראומה הלאומית הזאת, זה שבאחד במאי,
ארבעה ימים אחרי,
הייתה תהלוכה, כמו תמיד, באחד במאי, יום הפועלים. והשלטונות הכריחו את אנשים, זאת אומרת, לא אמרו שום דבר.
זאת אומרת,
האוויר מזוהם, ואנשים הולכים עם דגלים. ואנשים לא יכולים לשכוח את זה, כי בעצם התהלוכה הזאת היא בעצם מסמלת באיזשהו מקום, היא מקפלת בתוכה את האכזריות הזאת של השלטונות.
את הרוע.
את הרוע. עכשיו לגבי הסדרה הספציפית.
אוקיי, אז מה התגובות?
אז אני אקריא לך למשל את התגובה של יורי ספריקין, שהוא עיתונאי ואיש תרבות מאוד ידוע ומאוד מוערך ברוסיה. הוא כתב מאמר מאוד יפה על הסדרה, והוא אמר שהסדרה היא אפילו פטריוטית כלפי אזרחי ברית המועצות. זה מה שהוא אמר. הוא אמר, למרות כל מה שהושקע בתעשיית הקולנוע הרוסית, אי אפשר למצוא בסרט שנעשה עם כל כך הרבה כבוד לאופי הרוסי, כפי שעשו את זה בסדרה הזאת.
כך הוא אמר את זה. כי מי שראינו,
והוא גם לא היחיד שאמר את זה, אני אגיד לך, וזה משהו שהוא מאוד מאוד ברור. מראים שם את האנשים, בסופו של דבר, הסדרה הזאת, אין ספק שהגיבור הראשי זה האסון עצמו, והוא תמיד ברקע, והוא בכל מקום שם. אבל הסדרה הזאת מראה על ההתמודדות של אנשים, על אנשים שהקריבו את החיים שלהם, את הבריאות שלהם, כדי להציל את האנושות. כדי להציל את האנושות באיזשהו מקום. עכשיו, מה שאחד הקטעים הכי חזקים בסרט, אי אפשר להגיד הכי חזקים, הכל חזק שם, אבל בוריס שיריבינה, שהוא שם אחד הדמויות הראשיות, צריך לשכנע אנשים להיכנס למים, מתחת לכור, לשים שם בטון.
להתאבד,
נגיד את זה ככה. עכשיו, ולרי ליגסוף פונה אליהם ומציע איזשהו מענק בהתחלה, כספי, משהו כזה, והוא פונה לאיזשהו ערך שכולם התחנכו שם עליו, והוא אומר, הקרבה זה משהו שזורם לנו בדם. וכל דור נושא את המחיר שלו. זה פחות או יותר העיקרי הדברים שאומר. ואנשים הולכים על זה. הם הולכים על זה תוך הבנה של מה הם עושים, בהבנה שיש משהו יותר גדול מהחיים שלהם. ואני אגיד לך מעבר לזה, אפילו הבוריס שיריבינה הזה, שהיה סגן ראש הממשלה, והיה הכי כזה קרמלין, פוליטיקאי מחוספס, מנסה לתעתע, הוא עובר, לא נעשה ספוילרים, אבל הוא עובר תהליך בסדרה הזאת, שבאיזשהו שלב גם הוא מבין שהוא קטן, והחירות האישית שלו היא קטנה, לעומת מה שהוא הולך.
הסיפור הגדול יותר.
בדיוק.
אז כאן אותה התגובה שאת עכשיו הקראת לנו, מדברת על כך שהסדרה מייצגת את הרוח הרוסית, את הרוח התרבותית, האנושית, החזקה.
כן, בדיוק.
אבל היו גם ביקורות, לנה?
ביקורות, כן. בעיקר הביקורות, תראה, יש את ה... קודם כל, חשוב לומר שזה קצת בשולי הדברים. הביקורות לגבי זה שזה מוצג כאילו ברית המועצות תיתיעת דברים מתחת לשטיח, כולם ידעו את זה, לא צריך לספר את זה, וזה לא חדש. כן? אבל יש כל מיני ביקורות לגבי שזה לא מיוצג ממש נכון בפרטים, אבל זה באמת בקטנות, ויש כאלה שאומרים שזה פרופוגנדה נגד השלטון הסובייטי. אתה יודע, מתחילים הדיבורים שעולים תמיד, ונדז'דה שולגה, שהיא גם אחת העיתונאיות הרוסיות, היא יוצאת נגד זה, ואומרת, מה אתם מחפשים בסדרה את הקטנות, מה אתם מחפשים איפה לא בסדר, שגורבצ'וב לא אמר בדיוק את אותם המילים. היא אמרה, אנשים סובייטים פשוטים מוצגים בו כאנושיים ומוכנים להקריב את עצמם. ואת התכונות האלה שלנו קשה לאנשים להבין מבחוץ. על איזו פרופוגנדה מצד המערב אפשר לדבר? פרופוגנדה של מה הם עושים? אולי רק של הפטריוטיות והגבורה של אנשים הסובייטים.
יפה, יפה.
וזה הלך הרוח העיקרי. אני רוצה להקריא את התגובה של שר התרבות של רוסיה, שזה מאוד מעניין, ואנחנו עוד מעט נגיע לסדרה הרוסית, שזה מעניין ההתייחסות הזאת. שר התרבות של רוסיה ולדימיר מדינסקי אמר ממש לפני כמה ימים באיזשהו פורום שהוא נוכח, הוא אמר ככה: צפיתי בשלושה פרקים ראשונים, הסדרה עשויה מאוד טוב, כשלים כמעט ואין שם, רק בכמה פרטים קטנים. הסרט עשוי עם הרבה כבוד לאנשים פשוטים, חשבנו שיהיה גרוע יותר.
Aha.
כך הוא אמר. זה מצד אחד. מצד שני, ואני לוקחת אותנו לנושא הבא, מצד שני, גם משרד התרבות תקצב בחלקו סדרה חדשה שיוצאת ברוסיה, אוקיי, יש לנו פה דרמה,
קונפליקט. לא, הדרמה מעניינת, כי ברגע שהם שמעו שהולכת להיות סדרה שיוצאת להפקה סדרה אמריקאית, כבר אז הם התחילו, אנחנו נצטרך את התשובה שלנו לעניין.
נכון, למרות שגם פה יש איזשהו שיח שלא ברור, שמעו, לא שמעו, זה בערך התחילו לעבוד באותו הזמן על שני הדברים, אז אפשר להגיד. בדיוק, אז לא, אז אני אומרת שאין איזושהי עדות חד משמעית לכך, אבל מה שאני בא לומר, שמצד אחד, הנה הוא משבח את זה ואומר, הוא לא אומר, אתם מנסים לעשות פרופוגנדה, מצד שני משרדו מתקצב, באמנם בצורה, לא את כל הסדרה, אבל בצורה חלקית.
כמו אצלנו, כן, כמו אצלנו.
כן, בדיוק. סדרה חדשה ברוסיה שמביאה, בוא נגיד, נרטיב קצת שונה. מה הולך להיות בסדרה? היא אמורה לצאת ב-2019, השנה. מה שקורה זה במרכז העלילה עומד סוכן CIA. כן? לא, קלאסי, נכון? לא, נכון? כאילו, קלאסי, אוקיי? סוכן CIA, שלום, מלחמה קרה, היי. סוכן CIA שמגיעים לקגב באוקראינה, מגיעים שמועות שהמודיעין מהמערב יש לו עניין בקור הגרעיני, והגיבור שלנו, אנדריי ניקולאיב, כך קוראים לו בסרט, סגן אלוף בכוחות המודיעין, הוא הגיבור הראשי, הוא מנסה, מה גואל? לעצור אותו.
כמובן.
לעצור ולהציל את העולם, ו... תראה, נורא, נורא קשה לי לומר שזאת
מה הם ירוויחו במין סדרה שכזאת?
אני לא חושבת שינסו להראות, אני לא חושבת, אנחנו נראה מה יגיד שר התרבות כשזה יצא. אני לא חושבת שזאת אף פעם לא הייתה העמדה של רוסיה. העמדה המקסימום הייתה בהתחלה שישימו את הצוות בכשלים, כאשר בסופו של דבר הדעה הרווחת זה שהכשלים היו בבטיחות של הקור, ולא באנשים שהיו שם שעלו אחרי זה למשפט. אבל אנחנו נשמע מה יש לו להגיד. איך שאני רואה את זה מהצד, אני חושבת שזה פשוט איזושהי ורסיה, איזושהי תיאוריית קונספירציה, שמנסים להביא את זה גם. עד כמה זה בא כמענה לסדרה הזאת, או לא, אני לא יודעת לומר.
אנחנו פשוט חיים בתקופת השקר הגדול שהופך להיות
נכון,
אמת.
אז... זה גם נכון. אבל תראה מה אמר הבמאי של הסדרה החדשה הזאת שהולכת לצאת, הבמאי מורדוב, הוא אמר כך: יש תיאוריה שאמריקאים הסתננו לתחנת הכוח הגרעינית בצ'רנוביל, והיסטוריונים רבים אינם מכחישים שביום הפיצוץ היה סוכן של שירותי המודיעין של האויב בתחנת תחנה, והוא אמר את זה לקומסומולסקה פראבדה, ואמר, הסדרה שלנו מציעה השקפה חלופית על הטרגדיה.
חלופית?
חלופית.
אנחנו עכשיו, בכלל בעולם חלופי. כן,
כן. הכל פה יקומים מקבילים, אז זה הסיפור. מאוד מעניין, מאוד מעניין לראות את השיח שמתפתח. אני חייבת לומר שבפורומים באוקראינה, הרבה אנשים אומרים, כמה חבל שהסדרה הזאת לא עשו את האוקראינים. זה שלנו, זאת ההיסטוריה שלנו. למה אנחנו לא יכולים להציג אותנו בצורה כל כך עם הרבה חמלה, גואל? בסופו של דבר, בסדרה הזאת יש הרבה חמלה, וזה הכוח שלה בין השאר.
כן, אבל מצד שני, והנה הצלילים שלי לסיום התוכנית פה מופיעים, מצד שני צריך לומר, הכוח של חברות הפקה כמו HBO וכאלה,
כן, אף אחד לא יכול לעמוד לידם.
אף אחד לא היה רואה סדרה אוקראינית, ועכשיו העולם כולו רואה את הסדרה הזאת. לנה רוזובסקי, כרגיל, לעונג, אני מודה לך מאוד שהיית איתי.
כאן הגיעה לסיומה תוכנית נוספת של גם כן תרבות. כרגיל, אנחנו שולחים אתכם לעמוד הפודקאסטים שלנו, עמוד ההסקטים, בכתובת kan.org.il/podcast, שיהיה לכם מה להאזין. תודה שהייתם איתנו.